עמוד קוף סמך גימל. מכאן שמסוכן לאכול קרפיון, מסוכן לאכול דג, אוף. כן.
כן?
כן, שני הסיפורים מוכיחים. האחד מוכיח שמסוכן לאכול קרפיון.
הקרפיון זה ממש תקנת נפשות של זה, לא צריך להיות לדג הזה כשיש ילדים בבית, חוץ מתחול.
טוב. עמוד קופסא מרגימל, פסקה קנ"ח. אמר השכל, הנה עד עתה דיברנו בעניין השפעתו יתברך. כן, כבר כל מה שלמדנו זה סדרי הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, ההנהגה. מה שאנחנו לא דיברנו עליו זה על קבלת השפע. עד עכשיו דיברנו מצד הנותן, עכשיו אנחנו מדברים מצד המקבל. מצידנו, בדיוק. איך הדברים מצידנו מופיעים? אז אתה דיברנו מעניין השפעתו יתברך המולדת בעולם, כל המעשים המתחדשים בו. אמנם עתה יש לנו לברר עניין מציאות התחתונים בכל השינויים המשתנים במציאותם ובכל החוקים החקוקים במציאותם, לא בהשפעה אלא במציאות. והנה גם זאת השפעה מהשפעותיו יתברך ודאי. כלומר תגיד, רגע, אבל מציאות התחתונים גם היא מאת השם, זה נכון, אבל אף על פי כן לא נוכל להתכחש לחיזיון מול עינינו שהקדוש ברוך הוא חילק את השפעתו לשני חלקים, משהו משפיע וגם המקבל. או משהו משפיע על המקבל, אז הוא השפיע את המקבל ואחר כך נתן למקבל השפעה.
נתן למקבל יכולת להיות משפע.
לא, הוא גם משפיע עליו, הוא נותן לו שפע. הקדוש ברוך הוא ברא בננות, וזה דבר ראשון. ב' נתן להם חמצן כולו ומים. מה הבעיה? מה כל כך קשה?
זה לא נגמר, הבננות אחר כך בזמן משפיעות רפואה.
בסדר, זאת אומרת שיש כביכול מעין תפקוד אוטונומי של הנברא כל הזמן.
איך הגעת לזה?
אבל אם לא היה שמש הבננות לא היו
גודלות.
נכון, שזה אוטונומי.
זה אחד משפיע על
השני. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית, למשל, זה דבר גלוי. הבחירה החופשית זה מאת השם גם, אבל בכלל אנחנו מייחסים את זה לאדם. בסדר? מה כל כך מסובך?
אולי תתחיל להשפיע.
ריבונו של עולם ברא, זה נקרא השפיע מציאות, זה דבר ראשון. דבר נוסף, על הנברא הזה הקדוש ברוך הוא פועל, קוראים בזה השפעה. לא, אבל זה ממשיך להשפיע, אבל זה אופן אחר. כי מה שהוא נותן עכשיו זה לא נותן את המציאות, אלא הוא נותן פרנסה לנשפע הזה. ברור? אם כן, יש לנו פה שני סדרי פעולה, זה הכל. עכשיו אנחנו מדברים, עד עכשיו דיברנו דווקא על מה שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, עכשיו אנחנו מדברים על מציאות העולם המקבל את ההשפעה הזאת. עד כאן ברור? כן או לא? כן, פשוטי. טוב, יפה, עד עכשיו דיברנו על המוטט, עכשיו אנחנו מדברים על המקבל. אז אומר אמר המחל, ודאי שזה השפעה מהשפעות המתברך, ודאי, אבל עם כל זה הימין בפני עצמו, כי שאר ההשפעות הוא מה שהקדוש ברוך הוא משפיע אל הנמצאים, וזאת מה? קבלת השפע עניינה משהו במציאות הנמצאים. מתם את ההבדל? יש מה שריבונו של עולם משפיע שפע, ויש מה שהקדוש ברוך הוא משפיע מציאות.
שניהם מציאותים.
זה נכון, במידת מה. אבל יש הבחנה כזאת.
יש לו איזה מגמה שהוא
כן.
לא, זה לא סתם יש לו איזה מגמה. יש פה מציאות. אנחנו רואים את זה ככה.
יכול לתת דוגמה? מה זה משפיע? שפע?
יש תינוק שנולד.
כן.
בית הוא מקבל חלב. אז זה שהוא נולד זאת המציאות שלו, זה שהוא מקבל חלב זה שפע המושפע אליו.
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות,
אבל הוא גם ברא את החלב.
חלקה של המציאות משפיע על חלקה השני. זאת אומרת,
הוא ברא גם את האישה עם ההורמונים והחלב.
זה יהיה מפה.
זאת אומרת, הכל זה יהיה הכל.
הכל מת השם, זה מה שאומר, אף על פי שהכל מת השם.
הכל,
אבל זה מופיע בכל זאת בשני צדדים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי.
למה רוצים להגיע?
זה מה שפנינה אומרת, שיש לו מגמה כאן. כן? בואו נראה לי מה אנחנו נגיד. שגם זה ודאי אינו אלא תלוי במאמר פיו של האל יתברך, ונשאר גם זה לבריאות אחר עניין שאר ההשפעות, כמו שביארנו למעלה. ועוד נדבר מזה בסייעתא דשמיא. מה עם המזגן? למה הוא לא עובד? אמנם מה שיש לנו להבחין עתה הוא כי כלל המעשים הנעשים בעולם ממנו יתברך הוא עניין אחד, וכלל הימצא הבריות שבהם נעשים המעשים ההם הוא עניין אחר. קצת מזכיר את הסיפור שבו שלום סרטר מספר כיצד הוא גילה את מושג האקזיסטנציה, שלום וברכה, מושג הקיום. הוא אומר שהוא ישב על ספסל בגן ציבורי והסתכל על השורש של אחד העצים. הוא אומר, ופתאום הייתה לי התגלות, הבנתי מה זה קיום.
קיום.
קיום. אם היית שואל אותי עד אז מה זה הקיום, הייתי אומר לך זה שום דבר. ופתאום הבנתי. מה הבנתי? הוא ראה את השורש הזה. אז בדרך כלל פילוסוף מה מסביר? מה זה שורש? או איש מדע. שורש זה מין משאבה שעניינה להעביר מינרלים מן האדמה אל כל חלקי הצומח. זה מה שנסביר. אנחנו מסבירים את הדבר על פי הפונקציה שהוא ממלא. ואיך אנחנו יודעים שזאת הפונקציה? השכל שלנו עושה הפשטות כדי להסביר את הפונקציות האלה. זה דבר אחד. אבל מה זה הקיום? הקיום זה המפגש הבלתי אמצעי עם הדבר הזה המגעיל, עם כל הענפים שלו והדביק. זה השורש, זה הקיום של השורש, מעבר להסברות השכליות הקשורות בו. נובע? זה הקיום. אז גם פה הרמח"ל עושה משהו מהסוג הזה. יש כל ההסברים שאנחנו נותנים והמגמות לכל הדברים, ויש עצם מציאות הדברים. זאת הבחנה אמיתית. יש איזה מקום פה התווכחנו, לא הצלחתי לשכנע, אז אולי אתה חושב שזה ישכנע, כן?
שורש
הוא מה שבא בלבד,
שורש כלהחזיר אותו ביד, זה
הקיום. מה שאני רואה, כן, החוויה הבלתי אמצעית שלי, לפני ההסברה השכלית. כן, כמו שאדם חולה, אז הרופא יגיד, יש לך וירוס כזה וכזה, זה פועל כך וכך על המערכות האלה והאלה, זה הסבר מאוד חכם. אבל מה יש לחולה? יש לו חום. כואב לו, עייף לו, זה מה שיש, ברור? אז יש דברים. למרות שאחד מחובר לשני.
אם לא היה לו וירוס, לא היו לו את הסימנים.
זה החוויה, מה שיש לו זה החוויה. הווירוס זה ההסבר.
מה שיש לו זה הסימפטום.
לאו דווקא. ואם הייתה אותה חוויה בלי הסיבה?
זה משהו אחר,
מסיבה אחרת. זאת אומרת שאנחנו יכולים להפחיד לפעמים אותה תוצאה משתי סיבות שונות.
חום למשל יכול להיות מאלף.
נכון. זאת אומרת שהחום איננו מסתכם בהסבר שלו.
או ירידה בראייה.
למשל.
מהסיבות.
זאת אומרת שאי אפשר לסכם את החוויה הבלתי אמצעית שלי, המיידית, אי אפשר לצמצם אותה להסבר שלה. זה עוד משהו.
נכון לומר ככה שהמציאות זה מה שנראה לאדם כעצמאי מקיום השם, זאת אומרת שדבר שבו שנסתרות השם זה נקרא מציאות, זאת אומרת שזה כאילו
בלטינית קיים הוא אקזיסט, אקס איסט, זה מה שקיים בחוץ, אקס בחוץ, איסט קיים, קיים בחוץ.
והשפעה
זה גם בעברית, ברא, נברא, בחוץ, ברא, ברא זה בחוץ.
כן, בר זה חוץ, כן. בר, בר, מצוין, בר זה חוץ ואלף זה שם, זה שם.
לא, לא, ברא גם באלף.
לא, בר זה חוץ. עכשיו, מה שאמרת שהשפעה במבט אחד,
אם ראשי תיבות אני יכול לסוף להביא דברים,
לא, במבט אחד זה מציאות והשפעה, השפעה הזאת זה גם כן חלק מכל המגעת.
יפה, יפה, זה בדיוק מה שאומר הרמח"ל. יפה, טוב. אמנם מה שיש לנו להבחין עתה הוא כי כלל המעשים הנעשים בעולם ממנו יתברך הוא עניין אחד, וכלל הימצא הבריות, הנה המציאות שבהם נעשים המעשים ההם הוא עניין אחר. וכשנחקור על העניין הראשון נשיג סדרי השפעתו יתברך, זה מה שעשינו עד עכשיו. וכשנחקור על העניין הזה השני נשיג כל סדרי השתנות מציאות הבריאות לעילוי או לירידה וכל הפרטים התלויים בזה השורש, ונבהר עתה עניין זה. יפה, זה איך שאני חי את הדבר. זה אגב, זה מעניין, זה כמו שלגבי כהן גדול ביום הכיפורים, שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים את הכהן הגדול בלשכת פרדרין. עכשיו המקום שבו הכהן הגדול גר בבית המקדש נמצא משהו כמו 100 מטר מהשירותים שלו.
זה הרבה,
זה הרבה
מאוד.
שאלה היא למה 50 מטר מסוחבים, למה? זמר אומרת כדי שהוא יתייאש, אם הוא צדוקי אז הוא, עושה, הוא רוצה להיות כהן גדול מצד האינטרס. יכול להיות שהוא יגיד, זה לא כדאי לי להיות כהן גדול אם צריך ללכת 50 מטר לשירות. מה, בבית שלו? זה בביתו. תלוי, לעשירים היה. זאת אומרת, מה אני רוצה להסביר לכם כאן בזה? שלהיות בבית המקדש זה רעיון נפלא, לחיות את זה במציאות זה דבר אחר. אנחנו חווים דברים אחרים. הגמרא חושבת אפילו על איך שהוא ירגיש מפאת הקור והחום. למשל, כהן גדול אסור לו להיות בוועדה של הסנהדרין שקובעת את עיבור השנה. את עיבור השנה. למה? כי הכהן הגדול יש לו תמיד אינטרס שיום הכיפורים יצא מוקדם. כי הרצפה קרה. נכון. הוא רוצה שזה יהיה, הרי הוא הולך יחף. כל היום. על רצפה קרה. הוא תובל חמש פעמים. אז זה נורא. אז הכהן הגדול יש לו תמיד אינטרס לעשות את החשבון האסטרונומי באופן כזה שלא צריך להוסיף חודש לשנה. זה מה שהגמרא אומרת, שזאת הסיבה שאנחנו לא שמים אותו בוועדה.
זה לא רצפת
אבן? זה רצפת אבן, במקדש. אסור. אסור, הוא חייב להיות אם הכהן לא שם את הרגליים על הרצפה, ממש על הרצפה שקודשה בימי שלמה, עבודתו פסולה. אפשר, היו מחממים, אף על פי כן, הוא מנוזל, את יודעת, כהן גדול מנוזל, עם הכתורת וזה, רוצה לספצ'י, זה משהו נורא. זאת אומרת, אתם רואים פה איך שהגמרא, כשהיא מדברת על דברים רציניים ביותר, מכניסה פה את הממד האקזיסטנציאלי.
זה מוריד את הערכיות של הכהן הגדול בצורה...
לא, זה המודעות לזה שהקדוש ברוך הוא בחר כהנים גדולים, אנשים החיים בעולם הזה. שיש להם בעיה של ללכת לשירותים ולטבול.
זה כמו שאומרים, הכירורג שמנתח לב פתוח, זה נראה משהו כזה. אבל שבתוך חדר ניתוח הוא צריך לעמוד לפעמים 8-9 שעות, הוא לא יכול לצאת לשירותים. פתאום האייר קונדישן מפסיק, אי אפשר, פתאום החולה מדמם, מהר מנות דם, ופתאום אומרים לו שאוטוטוט אם הוא לא גומר, החולה הולך וזה. כל הדברים האלה לא
חשוב. והמניות שלו עכשיו יהיו גם.
וכל דבר זה ככה.
מה של השירותים היא לא כל כך, למה? כי הוא בן אדם מוגבל אמביציה, כשהוא אומר את המחק הזה מול זה שהוא כהן גדול,
לפעמים גם זה יכול לעבוד. על אנשים כאלה יש גם פרטים קטנים שיכולים לעבוד. עובדה שאדם, איזה חבר כנסת אחד הכריע את גורל עם ישראל בגלל איזה 14 חברות שנתנו לו את האחריות עליהם, נכון? זה דברים קטנים כאלה, גולן לא גולן, זה באמת שאלה של כמה אתם תיתנו. יש מיצובישי, אין מיצובישי.
והייתה תקופה,
מה, כהן גדול זה בלי מיצובישי? זה לא כדאי.
שכל שנה כמעט כהן גדול מת משום שהוא לא היה מתאים, הוא ידע שהוא מסתכל מאוד.
אבל למות זה לא כך נורא, אבל שהוא יצא 50 מטר ללכת לשירותים זה נורא.
לפני חצי שעה דיברנו שאת הגובה של בית המקדש אפשר לעשות אינסופי בגלל הערכיות, ופתאום עכשיו אנחנו מורידים את הכל.
זה העניין,
בדיוק כיוון הפוך.
זה בדיוק העניין, זה מה שאומר הרב חל, שיש פה שני צדדים לחיים.
העניין הוא שעצם זה שאנחנו מדברים בנשימה אחת, עצם זה שאנחנו מדברים באמת בנשימה אחת על כהן גדול ועל חבר כנסת שלא ראוי לומר את שמו ברבים, אז בעצם זה, באמת אנחנו לא חושבים על זה, אבל...
מה זה פרבה ביידיש?
עדיף שלא נאמר.
צבע.
צבע. צבע.
צבע
זהב. צבע זהב.
אבל המציאות היא שהיו באמת כהנים גדולים כאלה.
היו כאלה, נכון.
כהנים גדולים, שזה מה שהזיז להם.
נכון, נכון. במיוחד ימי בית שני.
אבל אנחנו יושבים פה וזה נראה כהן גדול, כאילו איזשהו דמות ממלכתית.
זה אידאה, ודאי, זה דמות ממלכתית. וזה מה שמצער, זה הסיבה שבית שני חרב, בין היתר. כן? כי המתח הזה בין האידאה של כהן גדול לבין המציאות היה כל כך גדול, שאי אפשר היה לסבול את זה יותר, אז חרב המקדש. כן? אז זה משהו
מלכתי.
בדרך כלל. בדרך כלל בית ראשון היה בסדר. אבל במשכן שילה, לא היה הצלחה גדולה.
למה בסדר? היה להם על שלושה דברים
אחר. לא, אבל הכהונה הגדולה. מדבר על הכהונה הגדולה. הייתה די בסדר. כן. זה לא הכהנים עשו את זה, זה המלך.
הם תפקידו בתוך כל העבודה הזרה לפתור
בטח. לא, 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 ודאי שלא. בימי מנשה, בטלה העבודה. כן. טוב. הנה כבר אמרתי, גם מציאות הנמצאים אינו אלא תלוי במאמר עובדי, שאין מציאות הנמצאים אלא מכוח שפעו והשגחתו. שאם היה אדון ברוך הוא מסלק חס ושלום שפעו והשגחתו זאת, כבר כל הנמצאים היו לעין ברגע אחד. אבל כוח ממנו נמשך ודאי אל הנמצאים להתקיים. כלומר, יש זה חלוקה בשפע האלוהי. יש מה שנקרא שפע מינימלי, וזה מתמיד. זה, יש ביטוי אצל המקובלים, זה נקרא אור הקיום. המינימום כדי להיות קיים, אצל המקובלים, קוראים זה אור הקיום. ויש תוספת החיים. כן? הרבה שפע, מעט שפע, שמחה, עצב וכדומה. ועל דרך משל נאמר, כמו שהנפש מקיימת את הגוף, שזולתה נפסד ודאי. כך השגחת האדון ברוך הוא מקיימת כל נמצאיו, שזולתה היו נפסדים. על כן תהיה רוח החכמים השגחת הבורא יתברך נשמה לנשמות. וכבר אמרתי, זה עניין נבחן לבדו, מלבד כל כלל ההשפעות שהוא משפיע על העולם. כן הכוונה בהשגחה הזאת אלא למציאות הנמצאים, לא למקרים המתיילדים ונפעלים בם. אמנם מה שיש להבין בעניין זה הוא רק שינויי עידני הבריות, והתחלף עניינם במציאותם לעילוי או לירידה, כמו שביארנו שכל אלה ודאי עניינים תלויים במאמרו יתברך לפי החוקים שחקק למציאות הנבראים. כי הרי לא יתעלו הנבראים עילוי יתר על מה שבחוקם, ולא ירדו ירידה יתרה מאשר בחוקם. ונבין עתה מה שיש להבין במציאות הזה, שהרי כל זה ייוחס לכוח הזה וההשגחה הזאת שהבינו יתברך למציאות הזה. זה כולל במידת מה את כל המדע כולו גם. מדע הנמצאים. כן?
מה?
לא, לא, הוא אומר, הוא מזכיר כל הזמן לשתי השתיים, אבל הוא אומר עכשיו אני אתמקד בהשפעה השנייה. המציאות, כן, כוח המציאות.
לא, לא אור הקיום, אלא...
אנחנו עכשיו לא מדברים על בריאת העולם. אנחנו מדברים מאז שהוחלט שיש עולם, יש סדרי הקיום של הנברא. מעבר לשאלה של ההנהגה, הנהגת הייחוד והמשפט.
מה השפע השני?
זה השני. הראשון זה ההנהגה. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, שדיברנו עליהם באריכות לפני כן. הנהגת ייחוד, למשל, יש לי חוות ניסויים על עכברים. אני אנסה, היום אני אתן לעכברים גבינה, נראה מי יגיבו. מחר אני אתן להם תירס. למחר אני אתן להם רעל. אני בודק כל פעם זה פועל. אבל העכבר הוא עכבר. גם בלי שאני אתן לו כלום, יש טבע העכבר. זה אני לא, על זה אני לא עושה ניסויים. נכון? פה זה המציאות. הרובד הזה של המציאות, מה שאנחנו, הקליפה הזאת שבה אנחנו חיים. אז הוא אומר, גם בדבר הנתון הזה יש שינויים. אז השינויים האלה זה מה שהוא רוצה עכשיו לבדוק. גם. אבל לא דרך השפע של ההנהגה, אלא דרך השפע של הבריאה. לא, לא, סליחה, זה לא השגחה כללית ופרטית. כי פה מדובר על הנברא באשר הוא נברא. ההשגחה זה שייך להנהגות. לא, גם עכשיו יש שינויים פנימיים בבריאה. לא רק פעם. האבולוציה, הנה. ההתפתחות הגנטית. זה שייך למקבל. כן. הוא רוצה להגיד שעניין המציאות זה דבר שונה מן ההשפעה.
אני חושבת
הנפעלים על ידי ההשגחה.
אה, זה הנהגות?
זה הנהגות. לא על זה אני מדבר. זה מה שרוצה לומר. אני לא מדבר על זה. בסדר?
רבה, קודם אתה אמרת שיש שני סוגי מציאות. א', מינימום, זה אור הקיום.
נכון.
ויש תוספת.
כן, עכשיו, גם לקיום יש עליות וירידות.
יש שינויים.
יש שינויים פנימיים בתוך הקיום. וזה מה שהוא רוצה להסביר. מובן? למה זה מוביל? זה מה שעושה. כן. הנה, עיקר הנבראים הוא האדם. ועיקר האדם, כנסת ישראל. טוב, זה באמת עמדה, בין העמדות. אנחנו מצאנו שגם בספרות היהודית, גם בספרות הגויית, יש דעות שונות בנושא הזה. מהו עיקר העולם? האם האדם, או שישנה תכלית נעלמת, שהאדם שותף לה במידת מה, אבל אין הוא עומד במרכזה. כן? לפי שני העניינים האלה, גם תהיה שאלה של רגישות לשאלת היצורים בחלל, למשל. אנשים אומרים, לא יכול להיות יצורים בחלל, כי אנחנו במרכז הבריאה, בשביל מה צריך עוד יצור? כן? זה מין אגואיזם כזה. כן? אנחנו העיקר שלא יהיו עוד. כן? לפי הגישה האחרת, לא, זה לא הכרחי. ייתכן שיש שאדם הוא חשוב, קיבל אפילו תורה, וזה לא מונע שיש עוד גורל במקום אחר שבכלל אתה לא יודע עליו, או אם תדע עליו, אז מה? כן? וגם הוא קיבל תורה, אולי תורה יותר גדולה משלך. מי אמר? מי אמר שלא? כן? זה מה שאומר כאן. עיקר דבריים הוא האדם, ועיקר האדם זה ישראל. מה? זה נתון היסטורי. בהקשר הזה כן. וכבר המוזל, מלאכי השרת יושבים מבחוץ וישראל מבפנים. דכתיב, כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל אל. כן. עכשיו זו מחלוקת בין הראשונים, האם האדם עליון מן המלאכים או המלאכים עליונים מן האדם. אז זה כבר דעה שלישית. להגיד, זה תלוי באיזה צד מסתכלים, זו דעה שלישית, דעתו של רבי חיים מוולוז'ין. כן, על פי הזוהר. כלומר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. הוא מחזל מה זה אחור, אחרון. אחרון למעשה בראשית. וקדם צרתני, קדם למעשה מרכבה. ששורש נשמת האדם שותפה להנהגת כל ההוויה. זה כמו ההבדל בין חכם לנביא. מה יותר גדול? נביא או חכם?
חכם.
מה פתאום? הנביא גדול מן החכם, והחכם עדיף מנביא. הוא יותר אפקטיבי. במציאות חכם פועל איפה שנביא נכשל. אבל לא יודע שנביא זאת אישיות יותר גדולה. מובן? אז כמו כן גם, כשאנחנו נפגשים עם מלאך, בוודאי שהמפגש עם מלאך די מזעזע אותנו. קומתו של מלאך הרבה יותר גבוהה מקומת האדם. אבל מבחינת התפקיד שהאדם ממלא, הוא ממלא תפקיד עליון מזה של המלאך. כן.
זה לא הגיוני לחשוב שבשום שבכדור הארץ יכולה להתקיים רק כל רגע ורגע, כל רגע נכון, רק אפשרות אחת. אנחנו פועלים, למשל, תורה הייתה ניתנה כמסיב, כמטריצה של אותיות, בלי חלוקה. כשאברהם קם בבוקר, אז האותיות האלה התחברו
וישכם אברהם בבוקר.
וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת שהדרך שאנחנו הולכים בה זה קו אחד בלבד, בין שטח בלתי מוגבל בגודל.
אי אפשר ללכת להוציא גם רגל ימין וגם רגל שמאל בבת אחת. אי אפשר.
יפה. אבל השם הוא שלמות מוחלטת. לכן מתחייבת לדעתי מסקנה שיש אין ספור עולמות ששם כל האפשרויות מתקיימות. זאת אומרת
יכול להיות.
נכון, בגלל שזה ממדים לגמרי.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
זה לא... איך נדע? שלימות, שלימות הבורא לא מחייבת אותו?
לא.
למה?
כי...
אחרת זה לא, לא שלם.
כי הקדוש ברוך הוא לא פועל על פי החיוב, אלא על פי הרצון.
הוא מחליט שחוסר השלימות הוא חלק
מהשלימות. יכול להיות. זה כמו אותה שאלה ששאל רבי מאיר בן גבאי. איך יכול להיות שהבלתי מוגבל מתגלה במוגבל? ומעד רבה, זה מי אי גבוליותו של הבלתי מוגבל שהוא יוכל לכלול גם את המוגבל. שאם לא כן, מה?
אני מת על המשחקים.
שהרי אם לא מתגלה במוגבל, הרי זאת הטלת גבול באי מוגבליותו של הבלתי מוגבל. כדברי רבי מאיר אבן מוגבל. מוגבל. טוב, ואומנם צריכים אנו לבאר להבחין באדם שתי בחינות הופכיות שיש לו, והוא מה שאמרו חז"ל, זה ביטוי דומה לדרשה שהבאתי לכם, זכה אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, לא זכה אומרים לו יתוש קדמך.
הכל או לא כלום.
בדיוק, האדם הוא יצור קיצוני, וזה שאין יש בריאה כל כך עלולה לרע כמו האדם, שיש באפשרותו לחטוא ולמרות חס ושלום, ויצר לב האדם רע מנעוריו, מה שאין כן לשום בריאה אחרת. אך צד אחר, כשהוא נתקן ונשלם, הוא המתנשא לכל לראש, ולא מגיע הידבק בו יתברך שמו, וכל שאר הבריאות תלויות בו, ומאמר המזל שזכרנו למעלה. וכן אמרו על ישראל שם ככוכבי השמיים וכאפר הארץ לרום ולעומק, והיינו כי באמת גזרה החוכמה העליונה לעשות מציאות האדם לפי אמיתת עניינו נכבד ונעלה מאוד, אלא שישפילו תחילה כדי שישלוט בו הרע הזה, ובזמן שהוא שפל, הוא שפל מכל הנבראים ששולט בו הרע, שאינו שולט בכל בריאה אחרת. גם מבחינת הטבע זה כך, האדם הוא היצור שלוקח לו הכי הרבה זמן להתבגר, עם החולשות היותר גדולות מול הטבע.
פיל?
אז מה, שלא להתבגר? לא, לא להיוולד.
להתבגר.
להתבגר. מה? מה? נכון. לאדם, 30 שנה, אם לא 50.
להתבגר?
כן.
ולא מבין את ההגדרה.
גם גופנית וגם שכלית. כן. אך כשכבר גופנית לוקח 15 שנה, 18 שנה, 20 שנה. כן? אבל ומנטלית לפעמים זה 80 שנה לא מספיק. כן? אך כשכבר נתקן ונשלם, חוזר לגובה יקר עניינו באמת, ואז הוא ניסה ונעלה מן הכל, ועולה למדרגה שאין שום אחד מהנבראים מגיע לה. כשהוא כתב את הספר הזה הוא היה, אני אגיד לך בדיוק, זה כתוב בסוף באיזה תאריך הוא כתב, משהו כזה, הוא כתב את הספר בשנת תב צדיק דלת, תב צדיק דלת, אז הוא נולד בתף זה בטוח, הוא היה בן 22 נדמה לי כשהוא כתב את הספר הזה. ייתכן, לא זוכר. כן, יש ספרים שכתב בגיל 30, ודאי, ודאי. יש לפחות 4 או 5 תקופות שונות בכתיבה של הרמח"ל. עכשיו, הספרים שהוא כתב בגיל 15 זה סגנון אחר לגמרי.
כשמדברים על מידע שכבר נתקן
ונשלם, הוא לא אומר מתי נתקן ונשלם, הוא יכול שרק אחרי תחיית המתים לפי השיטה שלו. כן, הוא לא מדבר דווקא בעולם הזה. נתקן ונשלם זה... את ספר מסילת ישרים הוא כתב בגיל 27, כבר היה די מבוגר. יש ספרים שהוא כתב, כן, בגיל 30 שהוא כתב את ספר המליצה ואת ספר ההיגיון. כן, יותר. כן, המחזות תיאטרון שלו זה בגיל 18 בערך. כן. מה? בגיל 30? לא, זה לא. הוא כתב מחזות. זה לא. יש שירים, יש ספר השירים של רמח"ל. ספר נפלא. יש אפילו פה בספרייה. הספרים העיקריים שלו זה בגיל 20. הספרים העיקריים שלו. טוב. ותראי שכבר תחליט סיבוב הגלגל הסובב והולך, טוב, זה כבר מתחיל להתעמק יותר, נשאיר את זה לפעם הבאה.